תשמעיה, שבת פרשת דברים, הלילה, אב יום ההילולה של מורינו רבינו הארי ז"ל, זה צדיק וקדוש לברכה. אנחנו מקיימים את השיעור בתנאים מיוחדים ותוך כדי נסיעה. נסיעה, ראינו בגמרא בנדרים, הגמרא אומרת דף נ"ד עמוד ב', אומרת נון סמך עין נונה סמה לעינה, נונה סמה נסע דגים טובים לעיניים, רפואה לעיניים. דגים העניין שלהם שהם פרים ורבים בלי עין הרע, זה רצון שכולם יזכו לזר הקודש בעזרת השם, תלמידי חכמים עוסקים בתורה ובעבודה, השם ירחיק מאיתנו עין רע, פגע רע, לשון הרע, חבר רע. ידוע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימי בראשית, אבל מאז ששת ימי בראשית הקדוש ברוך הוא ממשיך את הבריאה הזו ומהווה את המציאות ואת העולם בכל רגע ורגע. זאת אומרת, גם היום אהב תשע"ה הקדוש ברוך הוא זה יום שבו נבראו שמיים וארץ. כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מעלה את העולם, נבראו שמיים וארץ כפשוטו. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים במציאות זה העולם כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שנראה אותו בנבושים. יש צדיקים שזוכים כמו הארי ז"ל לראות את העולם בלי הלבושים שלו. הראייה שלהם היא ראייה שחודרת את הלבושים ורואה רוחנית את המציאות כמו שהיא באמת. אנחנו הקטנים רואים את העולם בלבושים ומתייגעים יגיעה רבה, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להצליח לראות את העולם כמו שהוא בעצם כמו שהוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו וברא את העולם לכבודנו. אנחנו קיבלנו זכות מהקדוש ברוך הוא לקיים את העולם כפשוטו ולקיים תורה ומצוות בחינת לעובדה ולשומרה, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, נותן לאדם הראשון למעשה את כל תרי"ג מצוות, כל רמ"ח מצוות עשה, ומה שהוא אומר לשומרה, הפקיד את האדם הראשון לשומרה, וכל שצה מצוות לא תעשה, ומה שהוא אומר לשומרה. כל המציאות בנויה על זה שאדם מחויב לעובדה ושומרה, זה התפקיד שלנו. וכל המציאות כמו שהיא בלבושים שהקדוש ברוך הוא הלביש אותה נועדה לאפשר לנו בזעת הפך תוכל לכם להתייגע בתורה ובמצוות, על מנת בסופו של דבר לראות את המציאות בעצם ולקיים לעובדה ולשומרה. אנחנו כבר למדנו תורת הארי ז"ל מה זה לעובדה, לעבוד ה, מה זה לשומרה, לשמור ה. איזה ה זו? מה זה ה הזו שאנחנו שומרים? שם י' כ' ו' כ' היה הווה ויהיה, הוא מהווה היווה, הוא מהווה ויהווה כל מה שאנחנו נחווה. הוא בנוי מאותיות השפעה ואותיות קבלה. יש אורות וכלים, משפיע ומקבל. כל דבר שאנחנו עושים, אומר הארי ז"ל, שכאשר האדם חוטא, לא עלינו, או עובר את זה עבירה על מצוות התורה או על רצון השם, אז הוא מנתק את צינורות השפע מהכלים המקבלים. ה' זה מלכות, והה האחרונה בשם הוויה מתנתקת מי' כ' ו', שם הוויה בנוי כמו פרצוף שהוא קוצו של יהוד ובכתר היהוד עצמה בחוכמה הה הראשונה שם הוויה זה בינה עבר זה רענפין משפיעה ממשיך את השפע מילות כאל הה שהיא המלכות מה עושה בן אדם שעובר עבירה או חוטא? הוא פוגם במלכות של הקדוש ברוך הוא איך המלכות נראית? מלך, אנחנו לא רואים את המלך נכון, גם הולנדים אם אין טלוויזיה ואין אמצעי תקשורת אז הם לכאורה לא רואים את המלך שלהם מלך בלגיה זה בלגי בכפר לא רואה אבל הוא יודע שיש מלך איך הוא יודע שיש מלך? הוא רואה את המלכות, הוא רואה כבישים הוא רואה קטדות, הוא רואה גנים, הוא רואה שוטרים הוא רואה בתי משפט, הוא יודע שיש מלך אפילו הוא לא רואה את המלך בעל המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם באה לידי ביטוי באופן שבו אנחנו מתנהגים איך יהודי מתנהג? ככה נראית המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם יוחד ושלום, יהודי פוגם באחת ממצוות התורה עושה בין היתר חילול השם המלכות של הקדוש ברוך הוא נפגמת אומרים איזה מין מלך זה? הנה תפסו את היהודי הזה גונב חס ושלום, אין דברים כאלה אבל סתם, למשל תפסו אותו גונב ככה מתנהג בן של מלך? המלכות של הקדוש ברוך הוא נפגמת ההי האחרונה בשם הוויה מתנתקת מאותיות השפע זה מה שהקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון אומר האריזל היקה מה זה שאלת היקה? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה, הקדוש, איפה האדם הראשון? מישהו יכול להתקטר מהקדוש ברוך הוא? מה זה היקה? אומר לו איך אי? איך ניצקת את האי בשם הוויה? איך פגמת במלכות? איך אי זה איכה? איכה ישבה בדד איכה עשה מצעכם ותורככם פרשת דברים איך אי? איך אתם מנסים את האי? איך אתם לא שומרים? איך אתם לא עובדים? איפה היגיעה? איפה המאמן? איפה המלחמה בלבושים? מה אתם לא מזהים? זה לבוש כאשר האריזל בא לעולם בשנת 1534 למניינם בשנת רצת הוא נולד בירושלים נולד לאבא שהיה לו גילוי אליהו כדבר שביום ביומו אבא שלו אותם היה קדוש כפי שלמה לוריה זה צדיק לברכה מובא שרבי שלמה לוריה היה לו גילוי אליהו כדבר שבשדרה היה יהודי קדוש, מופרש, פרוש ו... כאשר נולד האריזל, בא אליהו הנביא, נגלה אליהו הנביא לרבי שלמה לוריה, אמר לו, תדע לך, הבן שלך בעוד 8 ימים הולך לאימון, אתה לא עושה את הברית עד שאתה רואה אותך. אם אני לא בא, אתה לא עושה את הברית. רבי שלמה לוריה מכנס את החברים, את החסידים, את השכנים, את החברים, את הקרובים, נולד לו בן. מזמין אותם ל... מודיע להם על הברית וכולם מתכנסים בבוקר השכם השכם אברהם בבוקר מצווה קיים אותה בתחוף לאפשר מחכים המועל אבי הבן המסובים אנשים הכינו את תעודת מצווה אבל רבי שלמה לוריה עוצר את הכל הוא אומר חכו, עוד לא בא הוא אומר לו מי בא? מי לא בא? הוא אומר עוד לא בא מי שצריך לבוא עוד לא בא ככה במשך כמה שעות, כבר אורחים פורשים הולכים, כמה יכולים לחזור? 3 שעות, 4 שעות מחכים אחרי 4 שעות שלמה לוריה רואה את אליהו הנביא נכנס אומר לו אליהו הנביא יושב על כיסא הסנדק יושב רבי שלמה על כיסא הסנדק אליהו הנביא יושב על ברכיו מחזיק את ה... את האריזל, התינוק הנימול והמוהל מל את התינוק הזה בלי שהוא רואה את, ה... את אליהו הנביא ככה נימול האריזל אליהו הנביא יושב סנדק על האריזל אריזל גדל בקדושה ובטהרה, אבא שלו נפטר בגיל צעיר מאוד. אריזל על ברכה של אליהו הנביא, ואליהו הנביא מחזיק כסטנדק יחד עם שלמה נוריה את אריזל. בגיל צעיר מאוד נפטר רבי שלמה, אבא של אריזל, ואימא שלו, צדקנית, אימא שלו הייתה אשכנזיה. היא שלחה אותו למצרים, לדוד שלו, רבי בצלאל אשכנז, שהיה רבו גם, רבו הראשון של האריזל, היה רבי בצלאל אשכנז, הוא לימד את האריזל. עכשיו אנשים חושבים האריזל זה רק קבלה. לא יודעים. אחרי זה, אחרי זה נתן לו ביתו אישי. אז הוא רבי בצלאל אשכנזי לימד את האריזל קודם כל מקרא, לימד אותו ברוך טוב, לימד אותו מקרא, לימד אותו משנה, לימד אותו גמרא. והאריזל בקליטה בלתי נורמלית, בלתי רגילה, קולט ובשקדנות אינסופית מוסיף עוד ועוד ידיעות, עוד ועוד הבנות. כל דבר שהוא עושה, עושה בחשק. כל דבר שהוא לומד, לומד מתוך התרגשות ושיתוף של כל של המוח והרגש וכו', מתחיל בהתבודדויות, לומד, נכנס לתורת הסוד, עוסק הרבה מאוד בעיון. רב חיים ויטל מאיר, שאריזל סיפר לו, הוא היה מתייגע על מאמר אחד בזוהר 7 ימים, 6 ימים לא ישן, 6 לילות, סליחה, לא ישן, 6 לילות לא ישן, מתייגע על דבר, על מאמר אחד בזוהר. ככה היה בהתחלה, עד שקיבל לימוד ברוח הקודש. חיים ויטל מסביר בשער רוח הקודש, הוא מסביר איך בן אדם יכול לפגוש רוח הקודש. הוא מביא דוגמאות מרבו הארי. הוא מסביר איך האריזה רכש את זה. האריזה, כל סוגיה שהיה לומד בגמרא, היה לומד בשבעה אופנים. 6 אופנים כנגד 16 ימי החול, והאופן השביעי כנגד יום השבת. כל דבר ידב רב לו בגמרא, ידב רב לו בפלפול, ידב רב לו בהלכה, אבל עיקר העוצמות שלו הוא קיבל ממה שהיה מקבל. וצריך לראות שם בשער רוח הקודש, הוא מפרט איך הוא מגיע לזה. הוא היה מקבל מנשמות שהיו יורדות לבקשתו. היו יורדות הנשמות האלה, מלמדות אותו את התורה בלי שום עיכובים, בלי שום סיגים. הכל טהור, נקי, נטו, תורה נטו, כמו שהיא נלמדת במציצא דשתיא. עכשיו, היו לו מציצות שונות שהוא היה לומד מהן. היה רוצה, היה מוריד נשמה מהמציצא של משה רבנו עליו השלום. היית יורד נשמה מהישיבה של משה רבנו, נותנת לו את התשובה למה שהוא שואל. התקשה באיזה מאמר בזוהר, מוריד נשמה מהמציצא של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי מוריד לו נשמה, נשמה מלמד אותו מה למדו במציצא של רבי שמעון בר יוחאי, מפי רבי שמעון בר יוחאי. אצל האריזה לא היה עניין של הפרש בין הלבוש לעצם של העולם. אצלו זה היה אחד. אז כשאין לבושים, אתה רואה בראייה רוחנית, אתה רואה את המציאות כמו שהיא, נשמות פה. זה לא סתם בשיטי אריזל הוא מזכיר, בין היתר של החוכמות, אריזל ידע כל החוכמות, אולי אני אקרא את זה, ידע כל החוכמות. אומר ככה, מלא תורה כרימון במקרא, במשנה, בתלמוד, בפלפול, במדרשים ואגדות, במעשה בראשית, במעשה מרכבה, פקיד בשיחת אילנות, בשיחת עופות, בשיחת מלאכים, מכיר בחוכמת הפרצוף הנזכרת בדברי רשב"י, ובפסוק ואתה תחזה, יודע בכל מעשה בני אדם שעשו ושעתידים לעשות, יודע במחשבות בני אדם תרם יוציאו מן הכוח אל הפועל, יודע עתידות וכל הדברים אהובים בכל הארץ ולמה שנגזר תמיד ולמה שנגזר תמיד בשמיים, יודע בחוכמת הגלגול מי חדש ומי ישן ואיפת האיש ההוא באיזה מקום תלויה באדם העליון. כל אחד מאיתנו הנשמה שלו חצובה מאיזה איבר אחר באדם הראשון, וכל זה ב-38 שנה בערך שהוא נפטר בשנת שלב, שנת שלב. 38 שנה הוא חי, שנתיים האחרונות, קצת פחות משנתיים, הוא לימד את כל תורתו בחיים ויטל, שהוא שנה ב-8 חודשים, שנה ב-10 חודשים, יש שאלה בדבר הזה, רוב הסיכוי שזה שנה ב-10 חודשים, רוב החשבונות שעושים זה שנה ב-10 חודשים, הקנה את כל תורתו לרב חיים ויטל, שזה מה שהוא מזכיר לרב חיים ויטל, שהוא בא לתקן בעולם, זה ששמת רב חיים ויטל. זה התפקיד שלו. והוא לא הסכים לקבל את תלמידו להיות הרב של רב חיים ויטל. היה רבי, רבי אלשיך הקדוש, רבי משה אלשיך, היה מורה בקבלה בצפת באותו זמן רבי שלמה אלכבש, היה באותו זמן בצפת מורנו ורבינו הרמ"ק רבי משה קורדוברו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאריזל טמון לידו, ואריזל ראה בו את רבו, אבל אריזל לא הסכים ללמד אף אחד חוץ מרב חיים ויטל, והיה מתחנן שלא יביאו לו תלמידים. הוא היה אומר, אם אני מפיק את התורה הזו למי שאינו מוכן לקבל אותה, אני מקצר את החיים שלי. הוא היה אומר, הוא היה מתחנן לרב חיים ויטל, אל תביא לי תלמיד, אבל תקבל קנה מידה בהיקף של מה שהוא ידע לעשות או ללמוד. ידע באיזה מקום חצובה נשמה, ידע בשלהבת הנר. הוא היה מסתכל על שלהבת הנר וידע לומר מה שלהבת הנר מספרת על המציאות, מתי יפרצו מלחמות, מתי יש שלום, בין איזה מדינות, שלהבת הנר ולהבת אש, דברים נפלאים. מסתכל וצופה בעיניו נשמות הצדיקים הראשונים והאחרונים, הוא מתעסק עמם בחוכמת האמת, מכיר בריח האדם. אתם מבין, מרא בסנהדרין אומרת, אני זוכר נכון, דף צדיק ב', אני זוכר נכון, אומרת משיח יהיה מורח ודאי, משיח יבואו לפניו לעדים שניים, לא יצטרכו דיינים, לא יצטרכו חושן משפט, יבוא משיח הזה נגיד זה לא שלך, זה שלו, היי כולה של נראה, יש לנו מפה ריח של אבון, איך? איך? זה לא שלך, הריח מפה לא טוב. מריח בריח האדם, כל מעשיו על דרך ההוא ינוקה בפרשת בלט, זוהר מפורסם, פרשת בלט, על ההוא ינוקה, על הילד שמריח בריח חמים, מבין, מהריח של החמים, מראה פניהם, הוא מבין מי הם, וכל החוכמות הנזכרים היו אצלו כמונחים בחיקו של האריזה. כל עת שירצה בלתי יצטרך להתמודד ולחתור עליהם, הוא הגיע לדרגה כזו שהוא לא צריך להתמודד בשביל לקבל את הצדיקים, עושים הכנה, הרבה הכנה, מסכים, אין כבול במקווה, כוס לבן, בגדים נקיים, לשבת במקום נקי להתמודד, להריח ריחות טובים, לשמוע אולי מוזיקה והיא כמנגן המנגן, כל מיני תנאים שבשביל להתחבר לנשמות, בשביל להגיע לשורשי, לקבל מצדיקים תורות, אצל אריזל הוא היה כבר ברמה כזו שהוא לא צריך את זה. הוא, זה סוגיה, הוא מתחבט בה, הוא מיד ממשיך נשמות, הוא כותב את זה פה במפורש, שהרוח הקודש, רב חיים ויטל כותב, הוא היה ממשיך נשמות של חיים, של אנשים חיים ובתים. הוא היה יכול לדבר, עכשיו הוא רואה את הבן אדם, שואל אותו שאלה ולא מדבר עם הבן אדם, ולדבר ישירות עם הנפש שלו. ישירות. תסתכל על המצח של האדם, אני לא אלאה אותך פה בכתוב. תסתכל על המצח של האדם, יודע כל מה שעבר עליו וכל מה שעתיד לעבור עליו. זה דברים מדהימים. וכל זה בצד כמובן ענווה, בצד עמקות, זה לא דברים שטחיים, זה לא איזה בבא שתשיג כסף בקופה יהיה בסדר. זה כולנו מכירים, טעו שמונש, זה טעו את הצדיק, לא רוצה להגיד שמות, אבל בלי שמות, שבאו, בא אליו פעם איזה אחד, אמר לו, הרב, צדיק מקובל אלקי, אמר לו, הרב, 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 לא עלינו, לא עלינו, מה אני אעשה? חמי שובת חולה, המצד שלו קשה, 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 מה אני אעשה איתו? אומר לו הרב, $10,000 פדיון נפש, ואני מוציא את החרב מהיד של מלאך המוות. הוא אומר לו, הרב, $10,000, מאיפה אני אביא לך $10,000? זה הרבה כסף. הוא אומר לו, תשמע, פדיון נפש צריך לעשות במסירות נפש. $10,000, אני לוקח את החרב, כמו רבי שמעון בר יוחאי, לוקח את החרב ממלאך המוות, משליק אותה לים. לך תביא $10,000, זה רק אוסף מזה, אוסף משם, מברכי, מפה משם, חוזר עם $10,000, אומר לו הרב, בבקשה, קם. הרב, עושה את הכסף, לך, הכל בסדר. תעבור ים, הוא חוזר לרב. אומר לו הרב, הוא מת. אומר לו, איי, חנק אותו. זה חרב לקח, אבל הוא חנק אותו. האריזה זה לא היה ככה, האריזה היה בן אדם נכנס, האריזה היה אומר, תנסו אותי, תראו אם יש מילה אחת שלי שחוזרת לכך. תגובה בספרים, שיש הרבה צדיקים שהקדוש ברוך הוא, ולא רק צדיקים, שהקדוש ברוך הוא נופל להם רוח הקודש, נופל להם מנשמות, נופל להם לפעמים לדבר עם הנפש של הבן אדם, לפעמים הם לא מרגישים בזה אפילו, ובן אדם הם מדברים עם הנפש של אדם אחר. אבל בגלל שאין לא ישרים עד הסוף ולא הגונים מספיק, אז הרבה פעמים מה שהם מקבלים זה אמת, והרבה פעמים מה שהם מקבלים זה שקר, זה מעורבב אחד בשני. אתה יכול ללכת פתאום לאיזה אחד כזה, חוץ וכבוד הרבנים, אני לא מדבר על רבנים אמיתיים, שהוא פעם אחת אומר לך משהו, לא ממליץ לאף אחד ללכת לזה, כן? אבל פעם אחת הוא אומר משהו וזה אחד על אחד מתקיים בצורה מאוד מדויקת, ופעם שנייה אתה הולך אליו, שומע משהו, הכל שקר וכן, הכל לא נכון, מילה אחת ממה שאומר לא נכון. איך זה? אלא זה בדיוק הנקודה, שיש אפשרות לקבל גם באופן מצאה כזה, תלוי בישרות של הצדיק, כמה הוא לא עושה אף פעם מילה של שקר מהפה, כמה הוא אף פעם לא סטה מהדרך, הוא סטה אסתה ואסתה גם בדיבור, גם במה שהוא מקבל הוא סופר. הקדוש ברוך הוא לא ברא את המציאות בשביל להעניש את האדם, הוא לא ברא אותנו בשביל זה, זה אחד החידושים של האריזה, שהקדוש ברוך הוא ברא את המציאות, ברא את העולם הזה, ודנהני אני, הוא אומר, ונוח לי בעולם הזה, אני אוהב את העולם הזה, אני נהנה מהעולם הזה. העולם הזה הוא עולם שהקדוש ברוך הוא משתעשע איתו, זה לא עולם לא טוב, זה לא ברירת נחדל אצל הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. בעצם זה נעניה לי, זה מענה אותו את הקדוש ברוך הוא. והתפקיד שלנו זה להתענג על השם, זה משחק הדדי. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתענג, ברא עולם שהוא אוהב ונתן את העולם שהוא אוהב לנו בשביל, אז תתענג על השם, זה תפקיד אדם אותה הארץ. תתענג על השם, יש עניין להתענג על השם, יש אדם עתיד אדם לתת דין על פרי חדש שבא לשוק ולא אחד מזה. למה? יש מספיק פירות בשוק, תאכל מה שיש, הגיע איזה פרי חדש עכשיו, לא אכלת מזה. מה זאת אומרת? הוא יצא פרי חדש, תתענג עליו, מה זאת אומרת? לא תאכל. יש עניין לזה, אבל הכל צריך לעשות בקדושה ובטהרה, אנחנו לא מגלות את הקדוש ברוך הוא ממעשיך כאונוך. צריך להסתכל על האופן שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, על האופן שבו הוא מנהג את העולם. זה הספירות הקדושות, הצורה שהקדוש ברוך הוא מנהג את העולם, זה ספירות, עשר הספירות, האופן שבו הוא מנהג את העולם. וללמוד אריזל ייסד אחרי רב שמע בר יוחאי, אריזל יחזיר וייסד את התנועה הקיבוצית. אם לא יודעים שבזמן אריזל, אריזל והגורים, היו לו 10 גורים, הגורים חיו באופן של קומונה. כל אחד הכניס מה שהוא יכל בתוך המסגרת של החבורה של הקיבוץ הזה, מה שהוא עבד, מה שהוא יכול היה, והיה לוקח לפי מה שהוא צריך. תלמלא רבו שם האנשים זה וזו, היה במשיח תוקנו. כל מיני גרסות למור לא בא. אמר להם יום אחד בואו נצא, בואו נלך לירושלים, אמרו נלך לשאול את האנשים. אבל יש גם גרסה אחת שהיא נראית לי אמיתית מאוד, שאנשים רבו. הילד של מי קיץ של ההוא, והילד של מי מועדף על ההוא, מאופני הריב בין אנשים, נפגמה אהבה, נפגמה אחדות. נפגמה אהבה, נפגמה אחדות, התפרשה חבלה. הרעיון של אהבה מוחלטת, אתה לוקח מה שאתה צריך ונותן מה שאתה יכול, הוא רעיון מאוד נכון. הוא רעיון מאוד מאוד אמיתי. אבל בשביל לקיים אותו צריך להיות בעלי מידות. צריך להיות, צריך פשוט ללכת בדרך השם לחלוטין, להתנתק מהרצון לקבל לעצמו, לרצות להיות משפיעים. זה תורת האריז"ל. אדם יכול לעבור את כל העולם הזה ולפספס וללמוד תורה ועדיין לפספס את התכלית אם הוא לא משתלם במידות. אם הוא לא משתלם במידות, אדם יכול ללמוד תורה ולהיות בעל רצון לקבל לעצמו הכי חזק שיש ברוחניות, וזה לא שונה בכהוא זה מבעל רצון לקבל לעצמו בגשמיות. אם אדם אגואיסט בגשמיות, הוא יכול להיות אגואיסט גם ברוחניות, ואין הרבה הבדל. זה מסתלם במידות. הריזל דיבר על עבודת המידות, עסק בעבודת המידות. גם מה שנראה לנו איזה מתמטיקה מסובכת עם הספירות והאופן של השתלשלות העולמות והנהגה של הקדוש ברוך הוא והטרמינולוגיה המיוחדת, השפה המיוחדת שהריזל משתמש בה, בסוף הכל יורד, כל תנועת החסידות זה עבודת המידות. כל תנועת החסידות משתלשלת מהריזל. ממלא הריזל אין תנועת החסידות. אין תנועת החסידות ממלא הריזל. הכל מבוסס על הריזל. אין כמעט נושא, אין נושא שהריזל לא עסק בו בקבלה וקבע בו את כל מה שאנחנו יודעים היום. יש קבלת ראשונים, אבל מאז האריז"ל כמעט ולא מתעסקים קבלת ראשונים, כמעט ולא. זה יותר לעניין המחקרי, לדעת שהיה דבר כזה, להבין יסודות, אבל שיטת האריז"ל דחקה את האנציקלופדיה של הרמ"ט, שרק נגיד בקדוש לברכה מורנו ורבינו, דחקה הצידה את פרדס רימונים, דחקה הצידה את כל מה שהיה עליו, וממנו לא השתלשלה עוד שכלולים, נטילה של חלק מה... נניח הרבה שלנו, נניח צדיק לברכה, בעל הסולם, בעל הסולם, אז הוא לוקח את שיטת ג' קווים, שהיא נזכרת כבר בזוהר הקדוש, נזכרת באריזה, והוא משכלל אותה לשיטה שמתקרעת על כל האריזה. הוא לא חסי שלו מבטל את האריזה, חסי שלום, הוא תלמיד האריזה, הוא רואה בעצמו תלמיד האריזה. כל תורת האריזה היא בראש מעיינה והיא נר לרגלה, והוא לא זג מנה ולא שופה מנה, כמלוא נימה, אפילו לא בשמש. אז הוא שם דגש על מערכת ג' קווים, שהיא טובה להבנת המציאות. כל דבר שאנחנו עושים אפשר לנתח על פי מערכת ג' קווים. לא, חסד גבורה תפארת.
ג' קו, זה נכון גם שיש חוכמה בין הרלה, זה גם עוד נצח עוד יסוד, זה הכל בג' אבל הכוונה לקו ימין, קו שמאל וקו אמצע. זה הכוונה, רצון לקבל קו שמאל, רצון לתת קו הימין ורצון לקבל על מנת לתת קו האמצע. והתכלית של כל העבודה שלנו, וזה אמיתי ונכון על פי תורת האריזל, זה לשנות, לייצד רצון לקבל על מנת לתת. למה אני רוצה לקבל? לא כן איגוי, אני רוצה להשפיע, אני רוצה לתת. וכל מה שהאריזל מלמד אותם זה את האופנים והדרך הנכונה בזמנים הנכונים, בעיתוי הנכון. יש משמעות אדירה לעיתוי בקבלה, וכל רגע יש את, הייחודים שלו. אריזל חזק בכל מה שקשור לייחוד ברכה וקדושה. כל רגע יש את הייחוד שלו, כל רגע הוא מיוחד, קצת הדברים, זה גם מבינים בכלל מה זה ייחודים. אבל קודם כל לייחס, לעשות את הרגע מיוחד. כל רגע, עכשיו אנחנו נמצאים בנסיעה לאריזל, יש לכם מיליונים, מיליארדים, שלא נוחים לנסיעה הזאת. מיליארדים. זה נראה לנו, זה דבר טבעי. שניים שחזרו ממבחנים, ריצ'רד שאספנו אותו על הדרך, כמה שקיבלו לטלפון ב-11-10 בזה, ומר בוסקילה שבכלל לא ידע עד היום ב-10 בבוקר או 11 בבוקר שהוא יהיה בנסיעה עליה. זה נראה לנו איזה אוסף של מקרים טבעיים, טבעיים, כן, זה טלפון, זה פגש את זה, זה אמר לזה, והנה כולנו פה יחד. אריזל מלמד שהנסיעה הזו ברגעים המיוחדים האלה נקבעה כבר במחשבת הבריאה, ועוד לפני עקודים ונקודים, לפני בכלל יצירת שורשי העולם הזה. זה במחשבת הבריאה, זה במקום הכי גבוה שאפשר לדבר עליו. להבין אותו אי אפשר, אבל לדבר עליו נגיד במושגים כאלה פשוטים. כבר אז נקבע שהנשמות המיוחדות האלה שיושבים פה ברגעים האלה ניסה. העיתוי, עיתוי חשוב. אלא אדם צריך לייקר את זה, לייקר מלשון יקר, פנסי. זה רגעים חשובים, זה רגעים יקרים, כי הם לא יחזרו, הם לא היו והם לא יהיו יותר לעולם. כל רגע ברגע, אם בן אדם יודע, זה הרגעים הכי יקרים שיש ואין עוד כמותם. לפי מה נבחן יעלום? לפי מה? רואים, זה יעלום מיוחד, אין עוד כמוהו בעולם. איזה פתל, איזה צורף, עשה איזה תכשיט, אין עוד כמוהו בעולם. אם יש עוד אחד, המחיר של התכשיט יורד בחצי. אם יש עוד 1,000, הוא יורד בהרבה יותר מזה. אם יש רק אחד, הוא הכי יותר שיש. הרגע הזה יש רק אחד, וצריך להכר אותו. כשאנחנו הולכים לאריזל, לציון לאריזל, אריזל נזכר לפני עוד עוד קרוב כמעט לשם. הם יקבלו את בעזרת השם את ההקלטה והם יתחברו לדברים הנאמרים בעזרת השם. הם יהיו עכשיו אדם יכול, תראה, אדם יכול להיות עכשיו באלסקה, אין לו אפשרות, גם אם הוא רוצה פיזית, אין לו אפשרות להיות. אבל אם המחשבות שלו פה, אם המודעות שלו נעוצה בקודש, הוא בקודש, הוא פה. השאלה איפה אתה נמצא? פה, במודעות. במודעות. האייקה שאנחנו דיברנו עליו, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא מתכוון. איך ניתקת את האי? איפה אתה נמצא? תגיד לי, איפה אתה נמצא? איפה המודעות שלך נמצאת? המודעות שלך, איפה היא נמצאת? היא נמצאת בחטא או היא נמצאת בקודש? איפה היא נמצאת? אדם יכול לשבת בבית מדרש, אבל הראש שלו במקומות השם ירחם ויציל. ואדם יכול להיות באיזה מקומות במשרד השם ירחם ויציל, ולוקחי דין כמשמור, והראש שלו יהיה בבית המדרש. מי נמצא באמת בבית המדרש? זה שהראש שלו בבית המדרש, לא זה שפיזית בבית המדרש. הכי טוב זה גם שיהיה פיזית וגם יהיה עם הראש, אבל לא כולם זוכים לזה. נכון? אדם נמצא איפה שהמודעות שלו, איפה שהרצונות שלו אמיתיים, איפה שהמחשבות, רוב המחשבות שלו נמצא, שם אדם נמצא. מה אומר אריזל? אריזל אומר, בסופו של דבר המודעות שלנו מקיימת את כל המציאות. היא מקיימת. אנחנו שותפים להקדוש ברוך הוא בבריאה, יצירה ועשייה. שותפים ממש, שהסברנו בשבת, ותחסרה הוא רק מעט מאלוקים. רק מעט מאלוקים. יש 120 כוחות שבאים, באים לידי ביטוי בשם אלוקים. אלוקים זה התקיף ועל היכולת ובעל הכוחות כולם. והספר יצירה מלמד אותנו שמחמש עתיות אפשר לעשות 120 צירופים שונים, צירופים שונים, וכל צירוף כזה הוא כוח שמופעל בבריאה, כוח של הקדוש ברוך הוא. והאדם הראשון קיבל 119 כוחות מזה, כמו שכתוב ותחסרו רק מעט מאלוקים, מעט כמעט 119 אלוקים, 120 צירופים, מעט 119, חסר לו הכוח לחיות לעולם. הכוח לחיות לעולם לא קיבלנו, זה עץ החיים, אבל עץ הדעת טוב הרע קיבלנו, אנחנו אכלו, והיה האדם יודע, כן? יודע טוב הרע. אם הוא אוכל, אם האדם אוכל מעץ הדעת טוב הרע, מה הוא מקבל? הוא ידע טוב הרע. עץ הדעת הוא לא נקרא עץ הדעת סתם, אף פעם אצל חזן תמיד נקרא עץ הדעת טוב הרע, טוב הרע. זאת אומרת שאדם שאכל מעץ הדעת הוא יודע טוב הרע, דרגה גבוהה מאוד, דרגה גבוהה מאוד. היא מכריחה את מה שאנחנו עוברים לצערנו בעולם התיקון, אבל גם זה היה רצון השם היום, לא הפך רצון השם חד כשלום. רצון השם בסוף בדיעבד, בתורה של בדיעבד, כשמסתכלים אחורה ברטרוספקטיבה, זה כל מה שעובר עלינו, כולל זה שאדם הראשון ייפול ואנחנו נצטרך לתקן. חלק מהתיקון זה מה שאנחנו עוברים, זה רצון שהקדוש ברוך הוא יעביר אותנו את התיקון הזה בקלות, אבל יעביר אותנו בנעימים, שכל המניעות יהיו נעימות בזאת. אבל בוודאי שהדברים האלה הם לא חס ושלום, השם לא רצה שזה יקרה וזה קורה למרות שהוא רוצה, אין דבר כזה, חס ושלום, אין דבר כזה. כל מה שהשם רוצה קורה. יש לנו בחירה, זה נכון, ולכן לכתחילה אנחנו צריכים לבחור בטוב, ובדיעבד, אחרי שלא הצלחנו, נפלנו, קרה מה שקרה, צריך לדעת שגם זה רצון השם, ועכשיו מפה צריך לקום ולעשות טוב, כי זה גם רצון השם. זה עושה יותר נחת רוח, כי זה אומר שאנחנו נאבקים, זה אומר שיש לנו מניע, יש יצר הרע שנברא בשביל להעמיד אותנו במרחקיים, כל הזמן לעשות לנו מן המיצר, ואנחנו צריכים לצאת מהמצרים, מהמיצרים, אל המרחב. מן המצר קראתי ענני במרחביה. מה זה המרחב? המרחב זה המקום שבו אתה בחסד. רוחב, אנחנו מדברים, יש רוחב ויש קצר, רחב וקצר. קצר זה קו השמאל, זה רומז לגבורות. רחב רומז לחסד, הוא מתרחב, הוא מתפשט. מן המיצר קראתיה, שאני נמצא בדין, בגבורה, ומשהו לוחץ אותי, אני מגלה כוחות כאלה שבסופו של דבר מוציאים אותי אל המרחב, מוציאים אותי למקום שבו אני יכול להשפיע. זאת אומרת, המהלך שאני עושה הוא מרצון לקבל, שהוא בדין, בקו השמאל, אל המקום שבו אני יכול להשפיע ורוצה להשפיע ומסוגל להשפיע. זה המרחב, זה לעולם משולב. כל תשועה שיש לאדם, כל תשועה שיש לו, תשועת השם כערפיים, כל תשועה שיש לאדם שהוא נושע ממשהו, זה מלווה במקום שבו התחיל להשפיע באיזה מקום. חייב להיות כאן. אם זה לא כאן, זה לא תשועה. זה עוד מיתר, אבל הוא לא מרגיש לזה כזה. תשועה אמיתית היא תמיד חייבת להיות מלווה במהלך של השפעה. איפה אתה משפיע? עכשיו לחצו לך באיזה נושא, כתוצאה מזה אתה יותר בבית, יותר עם האישה, יותר עם הילדים, ומשפיע בבית על האישה ועל הילדים יותר זמן, מכין עם הילדים שיעורים, יותר מקדיש לאישה, יותר מייצר מייצר השפעה במרחב הביתי, נאלצת, הכריחו אותך בגלל כל מיני דברים, כל מיני קשיים בחיים. עכשיו יותר בבית, אתה משפיע, זה מוציא אותך למרחב. זה מוציא אותך לבעיה. כתוצאה מבעיה, הוכרחת להישאר בבית, לא ללכת לעבוד, לא עלינו שכולם יהיו בריאים, יהיו רצון, נניח שבן אדם לא חש בטוב, עכשיו הוא מוכרח להישאר בבית. התשועה שלו לא תהיה מזה שהוא ישכב במיטה. המיטה, אם מישהו יראה לי זה איזה ספר שכתוב שמיטה זה סגולה להבריא, מה שהוא רוצה מזה. המיטה אין רפואה במיטה. המיטה זה לא רופא. מי אמר שמבריאים ששוכבים במיטה? זה רק רצון לקבל לעצמו שמכריח אותנו או נותן לנו לחשוב שבלא לעשות כלום נתקדם לאנשים. זה לא אמיתי. אדם רוצה לצאת מזה, עכשיו הוא נמצא בבית, חש בראשו, לעסוק בתורה. תלמד תורה בשביל ללמד. יצאת, תקדם, הלאה. למה? ברגע שהתחלת ללמוד תורה, ואתה אומר, אני לומד עכשיו על מנת ללמד, וכל אדם הוא מורה. יכול להיות שהוא מורה של החנווני במכולת, יכול להיות שהוא מורה של הילד, יכול להיות שהוא מורה של האישה, יכול להיות שהוא מורה של סתם אדם שפגש באיזה מקום שלא יהיה. נכנסים בשיחה והוא אומר משהו שהוא למד, הוא אומר משהו שהוא שמע, הוא אומר משהו שהוא קיבל, או מעביר משהו כזה, או השיעורים שעוברים הלאה, ואותו רגע הוא למד על מנת ללמד. הוא מתקדם הלאה. זה אדם לעמל יולד. מה זה אדם לעמל יולד? לעמל נוטריקון, ללמוד על מנת ללמד. זה אדם יולד. ללמוד על מנת ללמד, להשפיע, להפיץ, לשתף אחרים באור. אחת הבעיות הכי קשות שאריזל יוצא כנגדה ומסביר בתורות על תורות זה שאדם חושב שמה שחצר לו נמצא אצל החבר שלו. זאת אומרת שאם הוא יצח מהחבר שלו זה ישלים אותו. הוא לא מבין שישראל ערבים זה לזה, הכוונה זה שמה שיש באמת מה שחצר לך נמצא אצל החבר, אבל החבר משלים אותך. אתה לא צריך לקחת ממנו, אתה צריך להתחבר אליו, צריך להיות באהבה איתו. אם אתה אחד איתו, אז כל מה שיש לו שלך וכל מה שיש לך שלו, אתה רואה בשואב. אחת הבעיות של דורנו, ראית האחרונה של ההתנתקות, הייתה שאנשים סברו בטעות, והיו סלוגנים כאלה, היו סמות, באהבה ננצח. זוכרים את הסלוגנים האלה? באהבה, אהבה מנצחת, באהבה ננצח, באהבה ננצח. טעות קריטית, אהבה לא מנצחת. בשום פנים ואופן אף פעם. אהבה לא מנסים. עם אהבה מכילים, עם אהבה מקבלים, עם אהבה משפיעים, אבל לא מנסים. מי שרוצה לנצח משתמש בגבורה, מי שרוצה לנצח משתמש בנצח, בהתמדה, ולא באהבה. מי שחושב שבאהבה הוא ינצח שואל. אהבה יכולה להוביל להשפלה, לענבה, אהבה יכולה להוביל להשפעה, אבל לא לניצחון. אריזה לימד שאדם שאוהב משפיע, לא שהאהבה נוצרת עם ההשפעה, זה גם קורה, אבל קודם כל אתה צריך להבין שכמו שאתה אוהב את יד ימין ואת יד שמאל באותה מידה, כולנו איברים של גוף אחד. פה אהבה זה חידוש בתורת אריזל, שלא היה עד ימר. אריזל הנגיש עולמות עליונים ושיטות שלמות, תורות שלמות. הוא הנגיש ליחסית, אחרי זה לרפות עוד יותר בתורת החסידות עם הבעל שם טוב, אבל הוא הנגיש דברים שהיו עד אז נצורים ליחידי סגולה, לפעמים אחד בדור, שניים בדור. הוא הוריד אותם לרמה שהם כתובים עלי ספר וכל אחד יכול ללמוד. זה המשכה שלא הייתה כדוגמתה מאז רב שמעון בר יוחאי. רב שמעון בר יוחאי גילה את תורת הסוד, כתב אותה ברמזים על רמזים על רמזים על רמזים בסוגיות כמעט נראה כמו מדרש לחלוטין, ועוד בערמית אומר, והאריזל פתח את התורה הזו לפרטי פרטים שכל אחד יכול ללמוד, וצריך ללמוד שפה חדשה, צריך לנקות את הראש מכל מה שיודעים שרוצים ללמוד את התורה שלו, זה מצריך ענווה, אמרנו עבודת המידות, בלי זה אי אפשר ללמוד את התורה הזו, אי אפשר בלי עבודת המידות, אי אפשר בלי ענווה ללמוד תורת האריזל, אי אפשר בלי ענווה, צריך לבוא שפל רוח, שפל ברך ושפל קומה. אם לא, זה לא, אבל הוא לימד אותנו שאפשר לגרות זוהר, אפשר לגרות זוהר, לא, אני לא מבינים, לאט לאט מבינים. זאת אומרת, תאמרו לי שונה שקרה כי פתח אליהו נביא זכור לזו, זה אחד מתיקוני הזוהר. זה היה הדבר הכי משעמם והכי לא מובן שאפשר. אבל מה לעשות, בזאת המזרח אומרים פתר אליהו בכל הזדמנות, כל מתי שאפשר, אחרי תיקון חצות, לפני שחרית, לפני מנחה, יש הזדמנות להגיד פתר אליהו הנביא, פתר אליהו הנביא זכור לדור ואמר. אתה קורא פעם, פעמיים, שלוש, שעמם, לא מבין. פעם 20 אתה מתחיל להבין מילה פה מילה שם, פעם 300 אתה מתחיל להבין משפטים, לא ירדת לעומקם של דברים, אבל זה כבר לא משעמם, זה כבר יש מתקנים, יש איזה הבלחות, איזה הבזקות לתוך המוח של רעיונות שאתה פתאום מבין, ואת מחשבת התוצאה בכלל, אתה מבין מה זה דורה ימינה, חסד דורה ימינה, גבורה דורה שמאלה, אתה פתאום מתחיל להבין את הספירות, מצריך זה אלוקה, מבנה איך זה בנוי, גיל ראשונות, גיל תחתונות, אתה מתחיל להבין מה, מתחיל להבין איך זה קורה, בלי מורים. אריזל אומר, נשמות מעולם האמת יכולות להגיע ללמד אותך את זה, אתה לא תשמע קולות, זה לא אילוסינציות, כן? שומעים קולות פוקדים, לא, זה פתאום איזה הבנות שיש לך שאתה לא יודע מאיפה הם מגיעים, לא למדת את זה פה עם מורים. כן, למדת עם מורה, יכול להיות שנשמת אליהו הנביא בעל המלוכה, יכול להיות שנשמת האריזל בעל המלוכה, יכול להיות שרגישים הוא ברוכה הגיע, אחד מהתלמידים שלו הגיע ללמד אותך את זה בלי שאתה רואה אותו ובלי שאתה שומע קולות באוזניים, אתה פשוט מבין בתוך הראש. אתה ניגש למבחן, כמה פעמים קורה שאתה לא מבין איפה יש לך את הידיעה? לא, חפור, אתה ניגש לשאלה, אתה אומר, אני לא יודע אותה, לא למדתי את החומר, פתאום יש לך איזו הבלחה, איזו הבזקה, והחוכמה יורדת. אז אני אגיד אותם לומר, למד לשונך, לומר, איני יודע. למה? אתה אומר, איני יודע, אומר האריזל, באותה שנייה יצר תקני לקבל. איני יודע זה אני ריק. יש לך כוס ריקה, אפשר לשפוך מים. אם יש פה צריכה, יש פה משפוך מים. איפה המים יורדים? מים העליונים. זה מים של תורה, יורדים מלמעלה. קודם כל שאלו אותך שאלה, אתה חושב שאתה יודע, תגיד. למד השורה לומר, איני יודע. עכשיו תראה מה יש לך תשובה, תגיד. אחרי שאתה אומר, איני יודע. תגיד קודם כל, איני יודע. לא יודע את השורה, לא יודע. אני לא כזה חכם שיודע הכל, לא יודע. עכשיו יש הזדמנות לקבל. כשאנחנו הולכים ליום ההילולה של הצדיק, צריך לדעת שביום ההילולה הנשמה שלו מקבל את העילוי, מקבל את העילוי. הכוונה במקבל את העילוי זה שהיא יכולה לעשות עוד יותר ממה שהיא עשתה לפני שנה. אם אדם בגוף יכול לפעול, יש לנו כולנו, יש לנו נשמות קדושות. אם אדם שהוא נמצא, הנשמה שלו בגוף יכול לפעול, יכול לפעול במעשה, נכון? בידיים. הוא יכול לפעול בדיבור, הוא יכול לפעול במחשבה. גם המחשבות שלנו, גם מחשבות חיוביות פועלות בעולם. היום מגלים את זה יותר ויותר. אבל הרבי מחב"ד אומר, חשוב טוב, יהיה טוב. מחשבות פועלות. אבל, מה לעשות? כשהנשמה מחוברת בגוף, יש לה מגבלה. הגוף מושך אותה כל הזמן למטה, היא לא משוחררת, היא מוגבלת בזמן, במקום, בתנועה, מוגבלת. אני לא יכול להיות פה וברעננה באותו זמן, אני לא יכול להיות, אני מוגבל. אני לא יכול עכשיו להיות בכמה מקומות בו זמנים, אני לא יכול להתפשט ברצונות שלי לשום קשר לכוחות שיש לי בגוף, אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה. כשהנשמה משתחררת מהגוף ברגע הפטירה, אז בוודאי שהנשמה, בוודאי שכשמדובר בצדיק, משתחררת מהכבלים ומהמעצר של הגוף. כמו שהפייט אומר, ביתי צאי מבית כלב. ביתי, מי זה ביתי? נשמה? צאי מבית כלב. הנשמה יצאת מבית הכלב. עכשיו, הנשמה שיצאה, הנשמה שיצאת מבית הכלב, היא עכשיו לא מוגבלת לא בזמן, לא במקום ולא בתנועה. יכולה לפעול מה שהוא לא פעל בחייו. יש לזה הסברים גם עמוקים. זה נקרא העלת מן. זה העלת מן משפיע מים זכורן. זה משפיע שפע אין על העולמות. כמו ריצ'רד, זה פעולה של ריצ'רד שנעשית, וכל שנה הוא משלים בעולמות ששנה קודם הוא לא יכול היה להשלים. זאת אומרת שאנחנו נמצאים היום בשנה שמאז פטירתו של האריזה הוא יכול להשפיע בה הכי הרבה עד היום. הכי הרבה. שנה שעברה הוא יכול היה להציע המון, יותר מפני שנתיים, אבל פחות מהשנה. השנה הוא יכול להשפיע יותר מכל מה שהוא יכול להשפיע עד היום בחייו ואחרי חייו. זאת אומרת שאנחנו מגיעים לציון של הצדיק. חזר מלמדים אותם שהנשמה של הצדיק נמצאת ביום ההילולה לציון שלו, ואנחנו מניחים יד שמאל אם מגיעים, לא צריך בכוח שם ולא צריך ללכת מכות, אבל אפשר להגיע בנחת, בנחת אפשר להגיע, ומניחים יד שמאל על הציון ומתפללים לקדוש ברוך ומבקשים שהצדיק יעמוד עלינו מליץ יושר, ואומרים איזה תורה מתורתו של הצדיק, שאז אנחנו מתקשרים אל נשמתו ומבקשים את מה שצריכים ומה שרוצים. זה הכלל צריך לדעת שהאריזה מאוד אוהב שיהודי מבקש על הכלל, לא על עצמו, לא רצון לקבל עצמו, לא אהבה, אלא הוא מבקש על הכלל. תוך מה שהוא מתפאר חברו נענה תחילה, אז אני מאוד ממיץ שכל אחד יבקש על החבר שלו. עכשיו היצא שכולנו מבקשים על כולנו, כל אחד מבקש גם על החברים שלו. אבל הצדיק פועל, וכמות הניסים, ניסים ופשטות ניסים שמתרחשים כל שנה אחרי יום ההילולה של האריזה היא בלתי נספרת, היא בלתי נספרת. אמא, באים לדיור של הצדיק, מבקשים, קוראים לתורות שלו, מתחברים אליו, מה גם שהוא מורנו ורבנו, אנחנו לומדים מהתורות שלו, מהחוכמות שלו, ודאי שיש בזה מעלה יתרה בדבר הזה. קר, אז רק לאלה שעוד לא היו בתים של אריזה. אריזה תמון בבית החיים בצפת. יש, של היהודים, יש בית קברות, בית עלמין ובית החיים. נכון, של הגויים, לבית קברות קוראים רק בית קברות. סמטרי או לא... נכון, סמטרי. כן. אין להם עוד שמות. אצל יהודים יש שלוש שמות. למה יש שלוש שמות? מי שחי... מי שחי רק את העולם הזה בחיים שלו, שהוא נפטר הוא הולך לבית הקברות. הוא לא ימין אף פעם בעולם הבא, הוא חי רק את העולם הזה, אז בשבילו סוף החיים בעולם הזה זה בית קברות. זה נגמר. גבר זה אותיות רכב, הכל מרכב, נגמר. מי שחי בעולם הזה ידע שיש רוחניות, אבל חי את החיים של העולם הזה, וגם ליד חי את החיים של הרוחניות, זה נקרא בית עלמין כשהוא נפטר. תראו כולם, תראו כולנו עד 1500. זה נקרא בית עלמין. למה? זה שני עולמות. יש לו העולם הזה והעולם הבא. חי את העולם הזה וחי את העולם הבא. יש לו בית עלמין, תרי עלמין. יש לו שתי עולמות. אבל הצדיקים הם הולכים אל בית החיים, והצדיקים במיטתם נקראים חיים. כשהם משתחררים מהגוף הם נקראים חיים בין משהו. אצלהם החיים מתחילים שפה הכל נגמר לכאורה, אז מתחילים החיים. יהיה רצון שנזכה שהאריזל יעמוד עלינו מליץ יושר. הרב סנדרגר אומר שיש עניין גדול לקרוא משפטי אריזל, פשוט לקרוא משפטי אריזל כמו שמופיעים בכתבים, לקרוא אותם ולהתייחד עם משפט אריזל, להרהר, להתבונן משפט אריזל. איך הייתי רוצה עכשיו שיראו לכם מה אתה מקבל שיעור מאריזל? זה משהו אחר, זה משהו אחר, תבואו לכם, תדמיינו את זה. ולאריזה להיו הנגות, אריזה לא היה מפרט תפילת שמחה, לא היה שם קודם בצדקה. היו לה הנגות שהיה שלם שכר שכיר ביומו, ולא היה, לא היה בדבר הזה אצלו פשרות, אין פשרות. היה אומר, יש לי מוצפת הזו, אני אכניס אותו, אני אשלם לך סתרדים ביומו, אני אכניס את הרצה. בשום פנים אופן, היה הולך לוקח הלוואות, משלם את השכר סתרדים. היו לה הנבות מדהימות של בן אדם לחברות. זה לא איזה אדם הזוי מופך בשמיים, חד שלום, חוץ מבודה ריזה. זה אדם אמיתי, אמיתי, הייתה לו חנות קטנה בצפת. כן? לא בן אדם שלא עבד. דברים אמיתיים. כשאנחנו הולכים לשם, באים ונשאר טהרה בזרת השם, מי שיזכה ויהיה לו את תשומות הנפש לטבול במקווה אריזל. המקווה הזה יוצא המקור שלו בער עתיקה, שראיתי אותה בעיניים. אני חושב שגם חיים היה איתנו, אבי ודאי, דבי אולי גם אתה איתה. היינו ב... שהיה לנו השיעור של אור יקר, ישיבה נקראת אור יקר שם, ישיבת הרמת לאור יקר בצפת, היא ממוקמת מעל המקווה של האריזה. ואנחנו שעשינו סיום של התומר דבורה, חפשים אל ותמוז, לפני כמה שנים התארחנו באור יקר, נקודת בצפת, סיימנו גם את התומר דבורה, ואז ראש אישי ולקח אותנו לראות את הבאר שהיא המקום של מעיין האריזל. וצרפנו איזה חתיכת נייר ושמצלנו את הנייר הזה לתוך הבאר, זה יורד איזה 30-40 מטר. עמוק ביותר. והם שפכו פעם מים צבועים לתוך הבאר, וראו שהמים הצבועים האלה עולים במעיין אצל האריזל. זה הקשר של הרב והתלמיד. זה, בוא אני מנסה לך עדות מהמקור, ראש ישיבת, ראש ישיבת אור יקר, שהראה לנו את הבאר. לא, אור יקר זה נקרא. אחד הספרים של הרמ"ז נקרא אור יקר, ישיבה קרויה על שם הזה, ישיבה, לפחות המבנה מאוד מאוד עתיק, הישיבה עצמה חודשה. הישיבה עצמה, אבל המבנה של הישיבה הוא קיים מאות בשנים. שנזכה בעזרת השם בית השם, תזכה למדינה בית המקדש במהרה בימינו אמן. מי שרוצה סיבוב נוסף של